מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
באיזה שוק אנחנו נמצאים? שוק עולה או שוק יורד? שאלה קצת מוזרה לשאול, בטח כשאנחנו נמצאים במשבר שמשאיר מעל לשני מיליארד בני אדם מרותקים לבתים ברחבי העולם. אז למה אנחנו מדברים על אפשרות שהשוק בכלל עולה? כי מאז הירידה של כמעט 30, יותר מ-30 אחוזים בוול סטריט עם התפרצות המשבר, המדדים עלו ביותר מ-20 אחוזים. אז מה בכל זאת הסיבות לעליות? האם באמת וול סטריט חזרה לימים בהם היא מקדימה את הכלכלה הריאלית בכמה חודשים? אולי פשוט וול סטריט טועה והכסף הזול שהציף ויציף את השווקים ואת המניות גורם לשווקים לעלות? הרבה שאלות, יש לנו המון חוסר ודאות, אולי קצת פחות חוסר ודאות. לא בטוח שנצליח למצוא תשובות על כל השאלות, אבל אנחנו ננסה לעשות את זה בפרק הזה. אז ברוכים הבאים לפרק ה-99 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, אלן אורי גרינפלד.
אלן שי.
אז דבר ראשון, יש קצת פחות חוסר ודאות.
כן, כל שבוע שעובר יש לנו קצת פחות חוסר ודאות, כבר מתחילים לדבר על השלב הבא, על אסטרטגיות יציאה, בחלק מהמדינות באירופה אפילו כבר מתחילים ליישם אסטרטגיות יציאה, אתה יודע, משבוע לשבוע מתקדמים, עדיין אני חושב שהרמה של חוסר ודאות היא פחות ממה שהייתה, אבל עדיין אנחנו ברמות גבוהות שאני לא זוכר כאלו, בטח מבחינת תחזיות. היום לתת תחזית, מה יקרה בשנתיים הקרובות זה? בוא, אתה יכול לתת תחזית, ההסתברות שהיא תתממש היא לא גבוהה, ואתה רואה את זה גם בשונות של התחזיות. חלק מדברים על מיתון בגודל של 5%, וחלק ב-10%, זה שונות מאוד גבוהה. בדרך כלל כלכלנים, שים ארבעה כלכלנים בחדר, הם התווכחו, 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 ובסוף ייתנו כמעט את אותה תחזית. פה יש לנו שונות מאוד גדולה, שמצב לא נורמלי, אבל זה מצב טבעי, בהינתן הנסיבות שמעולם לא היינו בהן.
וכרגע התחזית הפסימית ביותר היא של קרן המטבע העולמית.
אני לא הייתי קורא לה פסימית, דרך אגב. אני חושב שהיא אופטימית. אני חושב שהיא אופטימית, דרך אגב, בהגדרה, תחזיות של קרן המטבע, בטח בתקופות כאלה, הן אופטימיות משתי סיבות. סיבה ראשונה,
רגע, בוא נדבר קודם על מה הם אמרו.
מה אמרו? אוקיי. אז בוא ניקח את ישראל. נתחיל מישראל, כי ככה יותר קל לנו להתחבר. לפי קרן המטבע הבינלאומית, הצמיחה ב-2020 תהיה מינוס 6.3. זאת אומרת, התוצר בשנת 2020 יהיה נמוך ב-6.3% ממה שהוא היה ב-2019. זה המיתון העמוק ביותר בישראל, וזה לא מפתיע, כמעט כל מדינה בתחזיות שלהם, מדובר בשנת 2020 על המיתון העמוק ביותר שנרשם באותה מדינה. זה החלק הפחות טוב, החלק היותר טוב, זה שב-2021 הם מדברים על צמיחה חיובית בשיעור של 5%. עכשיו, אני לא הייתי, אתה יכול לקרוא לזה פסימי, כי צריך להבין את המשמעות. ופה נכנסים, אני רואה לא מעט כותרות, בטח בשווקים הפיננסיים, שמדברים על התאוששות בצורת V. זאת אומרת, כמו האות V באנגלית, כן, יהיה מיתון, עכשיו אנחנו במיתון עמוק, אבל גם נתאושש מאוד מהר חזרה, וצמיחה של 5% זה מהר, אבל זה, בזה אין ספק. אבל זה צמיחה מהירה אחרי שנכנסת לבור. ולא רק שהיא באה אחרי שנכנסת לבור, אלא גם שהיא פחות מהירה מה הידרדרות, זאת אומרת, אם יש לנו מינוס 6.3 ב-2020 ופלוס 5 ב-2021, המשמעות היא מאוד פשוטה. בסוף 2021, רמת התוצר עדיין נמוכה יותר ממה שהייתה לפני, בתחילת המשבר, בסוף 19. זאת אומרת, יש לנו פה שנתיים כאילו עבודות, אפשר לקרוא לזה, וזה בא לידי ביטוי גם בתחזיות לשיעור האבטלה. אז נכון, שיעור האבטלה היום הוא, לפי הערכות, סביב ה-25%. לפי קרן המטבע הבינלאומית, בסוף השנה זה יהיה 12%, זאת אומרת, אחרי שיחזרו חלק מאלה שנמצאים בחל"ת, יחזרו לעבוד, התחזיות כן לוקחות בחשבון התממשות של אסטרטגיית יציאה, אבל בסוף 2021, עם ההתאוששות, אנחנו מדברים על אבטלה של 7.6. שאני מזכיר איפה היינו לפני 4 חודשים, כן. סוף 19 היינו ב3.5% שיעור אבטלה. אז יש פה התאוששות, אבל היא לא לחזרה לימים שלפני המשבר. ייקח הרבה יותר זמן, כנראה רק ב-2022 נגיע חזרה לרמות התוצר שראינו לפני המשבר, וזו התאוששות מאוד ארוכה. הכניסה לבור הייתה מאוד מהירה, סגרו את המשק בבת אחת, היציאה הולכת להיות איטית. ואני אומר, זו תחזית אופטימית. היא תחזית אופטימית כי לוקחת בחשבון שאסטרטגיית היציאה תצליח, מה שאני לא יודע אם לא, אבל יש פה כמובן הסתברות מסוימת שזה יהיה קרטע, וזה ייקח קצת יותר זמן ממה שנדמה, ויפתחו את המשק, ואז יהיה עלייה בקומות, ואז יסגרו חזרה חלק וכן הלאה. זה לא תהליך כל כך פשוט. והתחזיות של ה-IMF בהגדרה תמיד ייקחו בחשבון שהתוכניות הממשלתיות עובדות. עכשיו, פה אנחנו יודעים מישראל שחלק עובד, חלק קצת עובד וחלק לא עובד. קח את התוכנית של ההלוואות שנותנים לעסקים, דרך הבנקים, אנחנו יודעים, התקשורת, רואים את זה כל הזמן, שהתוכנית הזאת די מקרטעת, ולא כל כך פשוט לקחת הלוואה, וגם כשלוקחים, זה לא הריביות הכי אטרקטיביות.
לא כל כך פשוט, ינסה להיכנס לאתר של האוצר ולהגיש בקשה להלוואה, אתה לא תצא מזה.
תנסה עם מודם 56K, אולי אז זה יעבוד.
כן.
אז תהליך שהוא תהליך ארוך, ובקרן המטבע הבינלאומית, כשהם בונים את התחזיות שלהם בהגדרה, הם לוקחים בחשבון שהכסף שהממשלות שפכו למשק, מה שהכריזו, זה באמת מה שיקרה. אבל אנחנו יודעים שלא הכל יצליח. אז אני הייתי נוטה לחשוב שגם התחזיות האלה הן קצת יותר אופטימיות ממה שאנחנו נראה בפועל.
ואם אנחנו משווים את התחזית הזאת לעומת התחזית העולמית, כי מן הסתם קרן המטבע נתנה תחזית רחבה יותר מאשר ישראל, גם שמה הם צופים בשנה הנוכחית ירידה חדה, כמובן שלא תהיה ירידה חדה כמו בישראל, משום שאנחנו רגילים לקצב צמיחה גבוה יותר, אבל גם שם אותה מגמה?
שם דווקא תמונה קצת יותר טובה, בעיקר בזכות סין. כי סין, אני מזכיר, נכנסה לזה בסוף 2019, חלק מההשפעות של סין נרשמות על 2019, כשהם סגרו את המשק.
כן.
אז כשסתכלים על העולם כולו, מדברים על פגיעה בצמיחה של 3% ב-2020, שזה עדיין, זה ההתכווצות הכי חדה בתוצר הגלובלי מאז שנות ה-30 של המאה הקודמת, השפל הגדול, אנשים עומדים בתור ללחם בברודווי, בניו יורק, זה עדיין מיתון מאוד מאוד עמוק, אבל ב-2021 הם מדברים על צמיחה של 5-8, זאת אומרת שכבר חוזרים לרמה גבוהה יותר, אבל עוד פעם, זה בעיקר בגלל סין, וזה לוקח בחשבון, כמו שאמרנו, את הערכות שכל התוכניות הממשלתיות יעבדו.
אז בואו נדבר רגע על התוכניות הממשלתיות, כי בעצם אפשר להגיד שהגענו לנקודה שבה הפוקוס, הבנקים המרכזיים, ואנחנו גם דיברנו על זה בפרקים הקודמים, עשו בעצם כל מה שהם יכולים בשלב זה. זה לא אומר שלא נחזור לדבר עליהם והם לא יחזרו לפעול, אבל כרגע הפוקוס עובר לממשלות, כי אין הרי בעצם החלטות ריבית שיכולות להשפיע, או בדיוק. הרחבות, או הדפסות כספים, זה לא יקרה.
בדיוק. תראה, בנק מרכזי, יש לו שני תפקידים מרכזיים, אפשר לומר. בנק ישראל, למשל, בחוק בנק ישראל, מוגדרים אפילו 3 תפקידים לבנק ישראל. תפקיד הראשון הוא שמירה על אינפלציה ביעד. היעד של בנק ישראל זה בין 1% ל-3%, לא מצליחים לשמור עליה, אבל אין להם מה לעשות יותר מדי בעניין. האינפלציה נמוכה מהיעד, כבר תקופה ארוכה, דיברנו על זה פה בלי סוף. אין להם כלים לשמור, להעלות את האינפלציה. המטרה השנייה של הבנק המרכזי זה לעודד את התעסוקה. עכשיו, גם האינפלציה וגם התעסוקה, הכלי המרכזי שיש לבנק ישראל, או בכלל בנקים מרכזיים בעולם, לייצר צמיחה במשק, זה כלי הריבית. זאת אומרת, אם בנק מרכזי רוצה שאנחנו נלך ונקנה יותר, הוא חייב להוריד את הריבית, הוא יוריד את הריבית, אנחנו ניקח כסף שהיה לנו בפקדונות, שעכשיו צובר פחות ריבית, ונלך לצרוך. אבל אי אפשר להוריד ריבית כשהריבית היא 0 בכל מקרה. ולכן זה הכלי המרכזי של הבנק המרכזי משותק, יש הכלים האחרים שלו יכולים לעבוד, אבל הם עובדים בצורה הרבה יותר ספציפית. ואיפה הם עובדים? הם עובדים במטרה השלישית של בנק ישראל, שהיא שמירה על המערכת הפיננסית. זו גם מטרה של בנק מרכזי, הוא אחראי על היציבות, וזה מה שהם עושים היום. זה, פה אין להם גבול. הם, יש להם את המדפסת, והם עושים הרחבות כמותיות, והם קונים נכסים, והם נותנים אשראי, כסף לבנקים כדי שיוציאו אותם כאשראי, כדי לשמור על המערכת הפיננסית שלא תקרוס, את זה הם יכולים לעשות, אבל כמו שאמרת, אוקיי, הבנו, המערכת הפיננסית לא קורסת, נגמר. עכשיו, אנחנו רואים כל שבוע עוד פה צעד, שם צעד, בארצות הברית למשל, השבוע היה צעד מאוד מעניין, אני חושב שהשבוע דווקא ראינו ניצנים למהלך שדיברנו עליו פה לפני שבועיים, אם אני לא טועה, מהלך שבו הבנקים המרכזיים חוזרים בתפיסה שלהם עשרות שנים אחורה, ובעצם עוזרים לממשלות. משהו שכעיקרון אסור, ואפילו טבו, אפשר להגיד. אגב, בישראל, בחוק בנק ישראל, יש חוק אי הדפסת כסף. לבנק ישראל אסור לתת לממשלה כסף, כדי לממן את החובות שלה, את הגירעונות שלה, אלא רק הוא יכול לקנות אגרות חוב בשוק. מה שראינו השבוע, ראינו א', את הבנק המרכזי באנגליה, מודיע בצורה ברורה, שחור על גבי לבן, שהוא יעזור לממשלה לממן את הגירעונות. לא, הממשלה לא צריכה להנפיק אגרות חוב. בנק המרכזי ידפיס כסף וייתן לה.
שם, ישירות. שם מותר.
עכשיו מותר. כן. אני לא חושב שזה היה צריך לעבור חקיקה, אבל זה היה טבו. זה היה משהו שבנקים מרכזיים לא יסכימו לעולם לעשות, כי זה תמיד, כשזה קרה, זה הביא אינפלציה מאוד מאוד גבוהה. היום אינפלציה זה דבר אחרון שמדיג בנקים מרכזיים, וזה נעשה. בארצות הברית עדיין לא הגענו לשלב הזה, אבל הפד התחיל תוכנית חדשה, שבה הוא קונה את, את האשראי שהבנקים נותנים לפירמות, כחלק מהתוכנית הממשלתית, הפד קונה את אותו אשראי. עכשיו שנייה, המשפט הזה היה נשמע מאוד מסובך.
כן.
בואו נסביר אותו בצורה פשוטה. חלק מהתוכנית של טראמפ, כמו דרך אגב התוכנית של ממשלת ישראל, היא לעזור לסקטור העסקי לקחת הלוואות. איך עושים את זה? חברה שנקלעת כרגע לקשיים, אין לה כסף לשלם שכר דירה וכן הלאה, הולכת לבנק, ממלאת כמה טפסים, הבנק נותן לה הלוואה, ההלוואה הזאת היא בערבות ממשלתית. אם החברה לא תצליח להחזיר את ההלוואה, הממשלה ערבה לבנק, ולכן מבחינת הבנק כאילו אין פה סיכון. אז בחלק מהמדינות זה עובד פחות טוב, כמו בישראל, בחלק מהמדינות זה עובד יותר טוב, כמו בארצות הברית, והפד רצה לשכנע את הבנקים לעשות את זה בהיקפים מאוד מאוד גדולים. הוא אומר, רוצה להגיד להם, באמת, אל תפחדו מהסיכון, תנו כסף, תנו הלוואות, אל תפחדו מהסיכון. ומה שהוא עשה, זה הוא בעצם אמר לבנקים, אתם תתנו את ההלוואות האלו למשק, ואני אקנה אותם ממכם. אני אתן לכם מזומן. זאת אומרת, הבנק נותן היום הלוואה לאיזושהי פירמה, ואת ההלוואה הזאת הוא מוכר לפד, מקבל תמורת זה כסף, וכל הסיכון עובר לשבת אצל הפד. אם הפירמות לא יצליחו להחזיר את החובות שלהם, זה בעיה כבר של הפד.
זאת אומרת שבעצם הפירמות לוקחות הלוואה מהפד.
זה בדיוק מה שזה אומר. וזה כבר באמת שיבוש, או אפשר להגיד חוסר, שינוי בתפיסה איפה בנק מרכזי יכול להתערב ואיפה הוא לא יכול להתערב. כי זה ממש הזרמה של כסף מהבנק המרכזי למשק. עוד פעם, לא ממש, זה עדיין עובר דרך המערכת הפיננסית, אבל זה משהו שלא היה נעשה לפני כמה שנים, ואנחנו רואים כל הזמן את הגבול הזה בין בנק מרכזי לממשלה, הולך ומשתשתש, ואני אתן פה תחזית, תוך לא הרבה זמן, עניין של שנה-שנתיים, הגבול הזה יהיה מטושטש לחלוטין. אנחנו נחזור עשרות שנים אחורה, לעולמות שבהם הממשלות עצמן שולטות על כמות הכסף. מדפיסות לעצמן כסף, זה משהו שלא היה, זה משהו שאף לא נגמר טוב, היסטורית, אבל כרגע זה כנראה משהו שלשם אנחנו הולכים.
עוד מעט נדבר גם על העונת הדוחות בהקשר לפירמות שמתחילה בארצות הברית, והיא מאוד מעניינת, כבר הבנקים התחילו לפרסם. לפני זה רק משהו קטן על התוכנית של טראמפ, אנחנו דיברנו על התוכנית של ה-1,200 דולר, שהצ'ק שהגיע, ודרך אגב הוא דאג לזה שחתימתו תופיע על הצ'ק, זה חשוב. יש מחקר של בנק דיגיטלי בארצות הברית, שעשה, ראה לאן הכסף הזה הולך, והוא פשוט ראה את הדלטה, את השינוי בהוצאות של האמריקאים, מאלה שקיבלו את הצ'ק. והתוצאות של זה מראות שבאמת הצריכה של המזון, 16% מהכסף הזה הלך על מזון, 14% הלך על החזרת הלוואות מחברים, מוצרי צריכה, משיכות מכספומטים, מה שאומר שהתוכנית הזאת של לפזר כסף לאזרחים, אני פה מתייחס רק לארצות הברית, משום שהסכום שם הוא הרבה יותר משמעותי לצריכה שלך, $1,200 זה לא 500 שקל כמו פה, זה עובד.
כן, זה עובד במטרה לשמור את הראש מעל המים. זו הייתה המטרה של התוכנית. שלא נחשוב שהמטרה היא שאנשים יקחו את הכסף ויתחילו להחליף רכב או משהו כזה. זו לא המטרה, המטרה היא לגרום לזה שכשכל כך הרבה אנשים לא עובדים, גם שכירים, גם עצמאים, העסק סגור, ממש סגור, הממשלה באה ודואגת לאיזשהו סכום שיאפשר להחזיק את הראש מעל המים. לא להגיע למצב של אנשים רעבים ללחם, אבל כדי שזה ימשיך, יצטרכו לפתוח את המשק חזרה, כי כל חודש כזה, כל משלוח צ'קים כזה של טראמפ, עולה בסוף המון המון כסף. ולכן מתחילים לדבר על אסטרטגיית היציאה, כי גם הממשלות מבינות שהן לא יכולות, אפילו דמי אבטלה שהממשלה משלמת פה, שאנחנו רואים כל כך הרבה אנשים מובטלים או בחל"ת, המספרים הם מספרים מפלצתיים.
כן.
וזה מביא את הגירעונות, דרך אגב, אם אנחנו חוזרים לתחזיות קודם, שדיברנו על קרן המטבע, אז קרן המטבע מדברת על זה שהגירעון בישראל השנה יהיה גבוה, אם אני לא טועה, סביב ה-10%, משהו שנשמע מאוד הגיוני, אני חושב עוד פעם, זה קצת מותק כלפי מטה, להערכתי נלך יותר לכיוון ה-12%, אבל יותר חשוב, בסוף 2021, גירעון של ממשלת ישראל יהיה לפי קרן המטבע הבינלאומית, ושוב, אני נוטה לחשוב שהיא מותק כלפי מטה, 6% תוצר. זאת אומרת, גם אחרי התאוששות, אנחנו עם גירעון נורא נורא גדול. המטרה של הממשלה זה לחזור לאזורים של ה-2-2.5%. עכשיו, מה עושים כשיש לך גירעון של 6%? זה מגדיל את החוב של ממשלת ישראל, זה שם אותך במצב לא נוח, למרות שזה קורה בכל העולם. אז צריך לבצע צעדים לצמצום הגירעון. זאת אומרת, עלות מיסים. אז זה לא יקרה עכשיו, אבל מתישהו ב-2021, כשההתאוששות כבר תתחיל להיות יותר מורגשת, ושיעורי האבטלה יתחילו לרדת, נראה העלאות מיסים. העלאות מיסים רק מעכבים את תהליך ההתאוששות. אבל אין ברירה, אי אפשר להישאר עם גירעונות כאלה גבוהים למשך הרבה הרבה זמן, כי צריך לממן אותם, זה אומר צריך לגייס הרבה חוב. אם צריך לגייס הרבה חוב, מתישהו צריך להחזיר את החוב הזה, וצריך לשלם עליו ריבית. אז זה תהליך שהוא תהליך ארוך, מייגע, ומי שחשב שבסדר, חודש, חודשיים, ואז יפתחו את המשק והכל יהיה נפלא חזרה, מתחיל להבין שזה ממש לא הסיפור.
אז בוא נדבר על מה קורה בארצות הברית, ועכשיו התחילה כבר למעשה עונת הדוחות, והעונה הזאת היא חשוב להבין שמדווחים על הרבעון הראשון, זה שלושת החודשים הראשונים של השנה, והמשבר לא בדיוק נוגע בשלושה חודשים האלה. אתה גם לפני כמה דקות דיברת על החשיבות של שמירה על המערכת הפיננסית, ודווקא הסקטור הפיננסי שם מתחיל בדרך כלל את עונת הדוחות. יש משהו אחד שאותי לפחות נותן לי איזושהי זווית אופטימית לגבי עונת הדוחות הזאת. סיטי, הבנק, סיטי גרופ, מעסיקים כמה, אני חושב, 200,000 עובדים, אם לא יותר, הם דיווחו שהצליחו להעביר 80% מהעובדים שלהם לעבודה מהבית. אלה מספרים מדהימים.
מדהימים, מדהימים. זה הרבה סקטורים. זה פיננסים, זה הייטק, זה כל מה שקשור לשירותים עסקיים, ענף המשפטים, חשבונאות, זה משהו שימשיך קדימה. לכן גם כשיפתחו, המקומות האלה יחזרו לעבוד יחסית מהר.
כן.
אין בעיה, זאת אומרת, אתה יכול לאפשר את זה, הטכנולוגיה מאפשרת את זה, והענפים האלה, אני מאמין, יהיו הראשונים שיחזרו לפעילות.
אבל זה מתחבר למה שבהתחלה אמרתי, על הזינוק הזה של ה-20% שיש בוול סטריט, יכול להיות שפשוט המשקיעים מסתכלים קדימה ואומרים, אוקיי, אנחנו נצליח להחזיק את הבנקים ונצליח להחזיק את החברות, לפחות הגדולות, אני לא מדבר על הקטנות ועל העסקים הקטנים, וככה נמשיך להחזיק את הכלכלה.
כן, זה שלושה דברים. זה, שבאמת מבינים שיש פה שינוי תפיסה, יש יותר עבודה מהבית, יש יותר מגבלות, אבל יש התאוששות. גם אם היא מאוד מאוד איטית, כמו שאמרתי קודם, תחשוב איפה היינו לפני חודש, כשהשוק ירד ב-35%. לא דיברו על התאוששות, לא דיברו על אסטרטגית יציאה, לא דיברו על שום דבר. כן. דיברו על זה שיש וירוס, שאף אחד לא יודע מה היו היקפים שלו, על עשרות אלפי אנשים שמתים כל יום, התחזיות היו הרבה יותר שחורות ממה שהם היום גם לגבי המחלה, אז במובן הזה יש קודם כל שיפור, ומבינים שגם אם עובדים מהבית וגם ההתאוששות איטית, היא באה, יש התאוששות. אז זה דבר ראשון. הדבר השני זה שבאמת המערכת הפיננסית לא קורסת, מה שאולי היה קצת פחד כזה בהתחלה, שחברות התחילו לפשוט רגל אחת אחרי השנייה, וכל המערכת הפיננסית תקרוס, אז באו הבנקים המרכזיים ואמרו, לא יקרה, תוסיף לזה גם את ההתערבות הממשלתית, הצ'קים ששולחים הביתה, הוסיף קצת שקט למשקיעים, והדבר השלישי, שאני חושב שהוא אולי המהותי ביותר בהסתכלות קדימה, זה שגם אם רמת התוצר, כמו שאמרנו, לא תחזור עד 2021 להיות מה שהייתה ב-2019, במילים אחרות, ההכנסות, הרווחים של הפירמות, ייקח זמן עד שהם יחזרו לרמות שהם היו לפני המשבר, אבל מצד שני גם הריביות יישארו נמוכות הרבה יותר זמן. עכשיו, למה זה חשוב? כי בסוף שאתה מנסה להעריך, מה אתה, שאתה רוצה לקנות מניה של איזו חברה, נגיד גדולה, שקל לנתח אותה, אתה מסתכל על הרווחים של החברות, ככה זה חברה, לא יודע, קוקה קולה, אוקיי? תסתכל על הרווחים של קוקה קולה בשנים הקרובות, ואתה אומר, אוקיי, זה הרווח, כמה הרווח הזה שווה לי היום? כדי לעשות את זה, אתה מסתכל על מה גובה הריבית, אם יש לך את הכסף, אתה יכול להשקיע אותו בפיקדון, ואתה יכול להשקיע אותו במניה, יש לך שתי אלטרנטיבות. ואתה תהיה מוכן לקנות את המניה אם היא תיתן לך מספיק תשואה יותר לעומת הפיקדון. הרי ברור שזה יותר מסוכן מפיקדון, כי פיקדון הכסף שוכב, אבל אם זה נותן לך מספיק יותר מאשר הפיקדון, אז אתה תקנה את המניה. עכשיו, כשאני מסתכל קדימה על ההכנסות של החברות, נכון, ייקח להם זמן לעלות לגבהים שהם היו קודם, אבל עדיין בגלל שהריביות כל כך נמוכות, זה עדיין מספיק מעניין ביחס לאלטרנטיבה, וזה משהו שמעלה מאוד את השווקים. אם להגיד את זה בצורה יותר קצרה, היסטורית אנחנו רגילים לזה ששוק המניות נותן 7-8% בשנה. זה מה שבדרך כלל שוק המניות בממוצע נותן. גם אם הוא ייתן 3.5-4% בשנים הקרובות, זה אחלה, כי הריבית היא אפס. ואגח ממשלתיות, שזה הנכס החסר סיכון, נותן 0.5%, לא 1.5% כמו לפני חודשיים. אז יש פה כביכול איזושהי אטרקטיביות של שוק המניות ביחס לאלטרנטיבה, כל עוד יש התאוששות. זה לא שהסיכונים לא קיימים, אנחנו לא יודעים, אנחנו דיברנו על התאוששות, כמה מהירה היא תהיה, כן או לא, הערכות שלי שהיא תהיה איטית, ויכול להיות שאפילו אני מטה את זה לצד האופטימי יותר, ואנחנו גם לא יודעים אם לא יהיה גל שני של הידבקויות. עכשיו סין פתחה את המשק, מתחילים לדבר על זה ש... אולי עקומת ההידבקויות עולה, שזה הופך לגמרי את כל התמונה חזרה. כי אם זה קורה, אז אין אסטרטגיית יציאה. אז יש פה המון שאלות, יש פה המון אי-וודאות, זה לא שאני בא ואומר, מניות הן חסרות סיכון, אבל עם הסיכונים האלו צריך לשים לב שעדיין יש להם תשואות, גם בתרחישים פחות טובים, יש להם תשואות עודפות על פני הנכסים חסרי הסיכון, בהסתכלות לטווח הבינוני ארוך, לא לחודשיים הקרובים, אלא לשלוש-ארבע שנים הקרובות, כנראה שהמניות עדיין ניתנו יותר, גם אם לעולם ייקח זמן להתאושש, וזה מה שמעלה את השווקים. זו התפיסה.
יש כרגע נקודה אחת שהיא מאוד חיובית, שמערכת הבריאות לא קרסה, ואני לא מדבר על ישראל, אני מדבר על אפילו בניו יורק, הם מחזיקים מעמד, וזה, אני חושב, אחד הנקודות האופטימיות ביותר שיש, שהמשקיעים מסתכלים על השווקים ועל ההשקעות שלהם. טוב, אוקיי. יש לנו עוד חוב אחד קטן, אלה שאלה אותנו בפייסבוק על יתרות המתח של בנק ישראל. נוכל להתייחס לזה בקצרה, כי אין לנו יותר מדי זמן.
ממש בדקה.
כן.
קודם כל, לשאלה אלה על יתרות המתח של ארצות הברית, אם גם להם יש יתרות מתח, ואם כן כמה, אז יתרות המתח של ארצות הברית הן בערך 130 מיליארד דולר, שזה די דומה ליתרות המתח של ישראל, רק כמובן שביחס לתוצר, זה הרבה הרבה פחות, מהסיבה הפשוטה שארצות הברית לא צריכה כל כך יתרות מטח עם משק סגור. ישראל צריכה יתרות מטח כי משק פתוח, עם חוב בדולרים, לארצות הברית החוב שלה הוא במטבע המקומי, רובו ככולו, ולכן לדולרים יש להם מדפסת, הם לא צריכים להחזיק דולרים ברזרבות. ושאלה אלה, האם היתרות האלה הם חלק מהתמ"ג? התשובה היא לא. היתרות המטח של בנק ישראל לא נספרות כחלק מהתוצר, התוצר זה מה שמייצרים במשק, והיתרות הן לא חלק מזה, הם איזשהו סכום שיושב בצד לימים קשים, לא מהסוג שאנחנו רואים היום, אלה ימים קשים ברמה הפיננסית, שהבנק המרכזי צריך לעזור בהן.
אוקיי, 100%, ועכשיו לחלק האחרון של התוכנית, הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב, אתה רוצה להתחיל?
סיפור קצר, עוד פעם, במסגרת, אנחנו צריכים לשנות את השם של ה...
כן.
השם של הפינה לסיפורי קורונה קטנים ומצחיקים.
כן.
אדם נחמד, בשם, איפה השם שלו? ברח, צ'רלס קלווין. צ'רלס קלווין גר בשיקגו, סליחה, ניו שיקגו באינדיאנה. נראה לגמרי מאינדיאנה דרך אגב, עם כזה שפם, כובע של הפיירפייטרס, הוא קבאי. והוא הלך לבנק כדי לקחת $200 שהוא צריך לשלם שכר דירה. בחור לא עם הרבה כסף, וכשהוא פתח את הכספומט, הוא ידע שהממשלה מפקידה לו $1,200, אז כשהוא הלך לכספומט והוא ציפה שיש שם $1,200 למשוך כסף, היה שם $8.2 מיליון. מישהו באוצר או בבנק עשה טעות.
הצבקה על המקדת.
כן, והאיש... האיש מיד אמר לבנק על הטעות. דרך אגב, אני לא יודע איך זה עובד, אני מניח שבכל מקרה, גם אם אתה לא אומר לבנק, יש להם את הרשות לתקן את הטעות, אז לקחו לו את השמונה ושאלו אותו איך אתה מרגיש, הוא אומר, וואלה, אני מרגיש לא כל כך טוב, לפני שנייה הייתי מיליונר.
אוקיי, אני לוקח אותך לטמפה פלורידה, לסוזן ורוג'ר פרי, שיש להם... עסק מסעדות שנקרא דאץ, והם כמובן נפגעו מהקורונה, היה להם עסק עם 300 עובדים, ובעקבות כל הקורונה, העסק שלהם, שזה בעצם הזוג הזה, הקימו אותו, ירד ל-27 עובדים, קשיים וחלטים וכל העובדים, והם החליטו להתחיל למכור את המוצרים שיש להם, ממש הכל, צלחות וכל מיני דברים, והם... אחד הדברים שהם מכרו שם, שהם העמידו למחירה, זה היה בקבוק של ברבן. והבעל רצה לראות בכמה אני יכול למכור את הברבן, והוא נכנס לאינטרנט, והוא ראה את המחירים של הברבן הזה, ספציפית מאותה שנה, בין $16,000 ל-$24,000. כן, אז הוא אמר, בוא ניקח מחיר אמצע, $20,000. אז הוא העמיד את זה למחירה, והוא קיבל כמה הצעות, והוא קיבל הצעה אחת, מבחור שביקש להיות אנונימי $40,000. אז הוא אמר לו, תגיד, מה, אני מציע לך למכור ב-20, אתה מציע לי 40, מה קורה כאן? אז הבחור הזה אומר, תקשיב, אני משוגע למסעדה שלך, אני מבקש להישאר אנונימי, אבל אני רוצה לתת $40,000 בשביל הברבן הזה, בשביל שיהיה לך כסף להחזיק עוד את המסעדה ואולי לשרוד עוד חודש. והוא לקח את המחיר הזה, הזוג הזה לקחו את הכסף, נתנו לו את הברבן, והם אמרו שמה שהם עושים, את הכסף, את העודף, את $20,000 הזה, את הרווח, הם פשוט משלמים לעובדים ומחזיקים אותם עוד חודש שם.
איזה יופי.
כן, סיפורים יפים לעת נגיף. אוקיי, תודה רבה שהזנתם לנו, חג שמח, ונשתמע, להתראות.